בכל זאת, אנחנו נחזור לעניין של העץ. אז אומר כאן הרב, נקרא את הדברים. התשובה היא שיבה אל המקוריות. אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. עכשיו, מהו השורש של כל החיים? מאיפה זה בא הכל? מהקדוש ברוך הוא. השורש זה בעצם כמו השורש של העץ. תשימו לב שאת השורש של העץ לא רואים. למה לא רואים את השורש של העץ? איפה הוא קבור? באדמה. אותו דבר הבית. היסודות של הבית לא רואים אותם. אבל הבית עומד עליו. או להפשיט את זה יותר בצורה פשוט. העניין הרוחני הוא לא מוחשי. אבל הוא היסוד לעניין הגשמי, לעניין החיצוני, בכל דבר. האידאה זה הרעיון, החזון, נאמר, הוא דבר רוחני. המעשה זה כבר הוצאה מן הכוח אל הפועל. מה שקובע בסופו של דבר זה האידאה, זה הרעיון, המחשבה. מבחינת בני אדם, סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל יש לפני המחשבה. במבנה העולמי, נאמר, העולם בנוי בצורה כזאת שהשורש של כל מה שקיים בעולם זה בורא עולם. ואת הבורא בעצמו אתה לא רואה, למרות שהוא עומד ביסוד הכל, אבל לא רואים אותו, זה בעיה. בעיה לנו כבני אדם. אז אדם, נאמר, ברמה פרימיטיבית, הוא אומר, אני לא רואה את אלוקים, אולי הוא לא קיים, חס ושלום. כן. נכון, צריך ללמוד לראות. כן,
צריך ללמוד.
זה נכון, אבל גם כאן צריך להגביל את זה. למה? כי לפעמים אדם אומר, גיליתי את אלוקים. אני שואל אותו, איך גילית אותו? איפה ראית אותו? הוא אומר, מה, היה לי נס. נס, גיליתי את אלוקים. הוא מספר לי נס כזה, נס אחר, או בא מישהו אחר, אומר, הייתי באורות. איזה אורות, גיליתי את אלוקים, וואי 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 וואי. ואחר כך זה נכבה לו האורות, נגמר לו האלוקים. למה אני צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה? כי לפעמים בשביל אדם, שהוא מגלה איזה גילוי כזה או גילוי אחר, לא משנה, כל אחד לפי זה, נדמה לו שהוא גילה את אלוקים וזהו. אז מה שהוא גילה זה האלוקים. אני מודיע לו, חגיגית, למי שחושב כך, שהוא תהה טעות מרה, לא סתם. זה לא. אלוקים זה דבר בלתי נתפס. כמה שלא תגלה, אתה מגלה, ניצוץ, משהו. וגם לפעמים זה הזיות, לפעמים זה דבר אמיתי. מה רצית לשאול? כן. אתה חייב לחסות אותם, אתה אומר. לכן אומרים, אלה שלומדים קבלה וכל זה, קוראים לתורת הסוד, מלשון יסוד. סוד ויסוד. זאת אומרת, לא לגלות את זה. רק למי שראוי לגלות את הדבר הזה. ככה אומרים, זאת בדיוק הסיבה. הדברים, כי אחרת האדם יכול לפנטז, יכול להיות בדמיונות, כל הדברים האלה. אז אני אגלה לכם סוד, אבל לא לגלות. שישאר בינינו, כן. האלוקים קיים כל הזמן, מעל הזמן והמקום בכלל. מעל הכל. בכל הזמן. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אותו אלוקים, בדיוק. מה אתה אומר? מה, הוא לא הזדקן מאז? לא קרה לו משהו? טוב, אנחנו מתבוננים בעולם, יש שני מימדים. יש המימד הנסתר, הבלתי נתפס בכלל, הנצחי, האבסולוטי, המוחלט, שיהיה לנו אפילו אפשרות לתאר אותו, להגדיר אותו או משהו כזה. זה עניין של בורא עולם, שמעל הכל, כן, זה מעל הכל. ועשה איתנו חסד, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, נכון, שאני לא במצב שאי אפשר לתפוס אותי, אבל אני נגלה אליכם, אני פונה אליכם, אני מתגלה אליכם. איך? בכמה אפשרי, הרבה דרכים, אבל אחד הדרכים שהוא מתגלה לנו זה הבריאה עצמה. מה זה הבריאה? מה זה הטבע, הבריאה, הקוסמוס, כל מה שאנחנו רואים? זה גילוי רצון האלוקים, זה רצון הבורא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, בבריאה אתה יכול לגלות לא את האלוקים, אלא את הרצון של אלוקים. זה כן. חכמים קוראים לזה סאטים וגליה. סאטים זה סתום, זה בלתי נתפס, בלתי... וגליה זה מלשון לגלות. אתה יכול לגלות את אלוקים. את מה? את הרצון של אלוקים, כן. לא רק שאתה יכול לגלות. כדאי שתגלה את הרצון של אלוקים. שאלתי פעם את אלוקים, אלוקים, מה אתה רוצה ממני? מכולנו. הוא אמר לי רק מילה אחת, טוב. זה כל מה שאתה רוצה, טוב. אני רוצה שהטוב הזה יתגלה בעולם דרכך, דרכנו, דרך עם ישראל, דרך הטבע, דרך הבריאה, דרך כל דבר. זאת אומרת, מצד אחד אלוקים לא נתפס בכלל. אבל מצד שני הוא אומר, אני רוצה שיתגלה הרצון הטוב שלי בעולם. איך? על ידי האדם. האדם יש לו בחירה חופשית. האדם יכול לשמש נר להאיר את העולם על ידי שהוא בן אדם טוב. הוא יכול להיות גם כבוי והוא לא יראה טוב. כן? לכן אומרים, כי נר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם. ואנחנו כבני אדם צריכים לגלות את הטוב הזה. איך אנחנו מגלים את הטוב הזה? אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. תורה, מעשים טובים, מידות טובות, כל הדברים האלה, אנחנו מגלים את הרצון של אלוקים. אז זה בעיקרון. הוא אומר, בשורש, במקור, בלתי נתפס. מה כן אנחנו תופסים? את הענפים, את הדברים הגלויים, את הדברים האלה אנחנו תופסים. ואנחנו דרך הענפים, דרך העולם שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו יכולים על ידי התבוננות ועל ידי התנהגות בעיקר, יותר ויותר, יותר לשוב אל השורש. דיינו לרצון הטוב של אלוקים. זה התנועה שדיברנו הפעם שעברה בעץ, הדו-סטרית הזאת. מי השורש? לענפים, אבל מהענפים אל השורש. וזה נקרא תשובה. הדבר הזורם הזה, או מה שנקרא בגוף האדם, הורידים, יש עורקים, זה מהלב אל הגפיים, אבל יש תנועה גם מהורידים אל הלב, אל המקור. זה נקרא תשובה. זה הכותרת של המאמר הזה. עכשיו הרב מתחיל לפרט את זה, במושגים קצת רוחניים, אבל ננסה להפשיט אותם, לראות את זה בצורה יותר פשוטה. תתבוננו בנקרא. נשמתנו, הלא תאורה היא חלק אלוה ממעל. רבת חיים היא במקורה העליון, רבת אורה ורבת תפארת. אני רוצה להתייחס למושג נשמתנו. מישהו ראה כאן פעם נשמה או משהו כזה? לא ראיתם. נדמה לי מי אמר לי, ביתי אמרה לי את זה, של הרב קרליבך, זכר צדיק לברכה, הייתה לו בת שהוא קרא לה נשמה. אמרה לי, השבוע, איזה יום דיברנו, היא אמרה, זה הבן בעצם אמר לי, שהיו בלוויה, אז הזכירו, אמרו שהייתה לו בת שקראו לה נשמה. נשום עליה, נשמה, נשמה טובה. אה?
הייתה תמידה שלי
בטורונטו, הייתי משליחו. כן? אה. נשמה, לא הכרתי אותה. סתם הייתה נשמה טובה. כן, אבל היא נשמה טובה. בבוקר מה אנחנו אומרים? נשמה תאורה שנתת בי, בכל אחד מאיתנו. בשביל להבין את העניין הזה, נשמה הרי זה לא דבר פיזי, אתה לא רואה אותה. יש שני עיניים לאדם, יש עין שנקראת עין, עיני בשר קוראים לזה. עין שרואה את החיצוניות. עיני בשר. ויש עין שנקראת עין רוחנית. עין רוחנית שהיא רואה דברים מעבר לחיצוניות, מעבר למוחש, היא רואה דברים. זה נקרא עין רוחנית. בשביל לראות נשמה, את התד הפנימי של האדם, אנחנו צריכים את העין הרוחנית הזאת. העין הרוחנית רואה שבעצם לאדם, יש כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, ויפח באפיו נשמת חיים, ככה אנחנו אומרים את זה בהתחלת בראשית, באדם, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, זה הגוף שלנו, אבל הגוף זה רק הלבוש, זה רק הדבר החיצוני. ויפח באפיו נשמת חיים, באפיו של האדם הראשון, ואני מודיע לכם חגיגית, בכל אחד מאיתנו, הוא נפח נשמה טובה, או כמו שהוא אומר, תורה. מה קורה עם הנשמה הזאת שהוא נפח? הכל זה ראייה רוחנית והבנה רוחנית. ואיך רואים את זה באופן חיצוני? אדם חי, אתה מבין שיש בו נשמה וגוף ביחד. אדם נפטר, אתה אומר לנשמה מה? ביי, ביי. היא נתקת את עצמה מהגוף. מה קורה לגוף הזה? מתפורר. סליחה, אני אתן לדוגמה. משל, בחיים שלנו, אדם נניח, יש לו אידאה, רעיון. או ניקח דוגמה פשוטה מהמשפחה. הנשמה של המשפחה זה האהבה. ידוע הדבר הזה. איפה שיש אהבה, פשי, שכינה שורה שם. זה הצד הפנימי, הצד הרוחני. יש גם צדדים מעשיים, אבל הצד הפנימי של המשפחה, במלואה, נאמר, שהיא מהירה, היא זורחת, זה האהבה. עכשיו, בטלה האהבה, מה קורה למשפחה? כמו גוף האדם, הוא מתפרק, מתפרק. או ניקח את הדוגמה, אידאה. אידאה, היה פעם, אולי שמעתם על המעצמה, ברית המועצות, שמעתם פעם? לא שמעתי, אתם צעירים. וכל הברית המועצות הזו הייתה על אידאה שקראו לה קומוניסטית. אני לא יודע אם שמעתם פעם את המילה הזאת. קומוניזי. האידאה הזאת, היא נתנה להם, למעצמה הזאת, כוחות. לא משנה שזה היה הכל שקר, אבל בכל זאת, זה היה אידאה שהאמינו בה, מיליונים, ונלחמו עליה, ושפקו עליה אדם. אני לא רוצה להיכנס לצד זה, רק אני אומר, באותו רגע שהאידאה הזאת התפוצצה, שבא מישהו מהמנהיגים שלהם, אמר, חבר'ה, הכל שקר וכזה, מה קרה לכל המערכת הזאת שנקראת האימפריה הסובייטית? התפוררה. פתאום כל עם רוצה את העצמאות שלו, אין אידאה, אין שום דבר, אין... כל אחד חלולה. זה דוגמה, אני אומר. זאת אומרת, המימד הרוחני, האידאי, נאמר, הוא הרבה יותר חזק, שהוא נסתר, הוא לא רואים אותו, זה דבר רוחני. הצד הנשמתי הוא הרבה יותר חזק, והצד המחשבתי הוא הרבה יותר חזק מהצד הפיזי, הגלוי, הנראה לעין, כן. דרך אגב, כל מערכת כך, כל מערכת שמאבדת את החזון שלה, היא מתפוררת, מוקדם מאוחר. ניקח את הקיבוצים לדוגמה. הייתה פעם, אני הייתי קיבוצניק, אני יכול להגיד לכם. האמנו בלב שלם באידאה של הקומונה, קראו לזה. כולם בעד אחד, אחד בעד כולם. כלליות, מה שנקרא. האמינו, אנשים חיו ונשמו וצמחו בזה, שמחה עצומה. אני לא מדבר על הסיבות, אני מדבר על העובדות. היום, במקום כלליות, יש הפרטה. מה זה הפרטה? פרטיות. איפה האידאה? לאן הלכה האידאה? ופתאום כל המערכת הזאת שהייתה כל כך אחד בעד כולם, כולם בעד אחד, כל אחד נלחם בעד עצמו. פתאום הכל התפורר, כל המערכת הזאת לבשה לבוש לגמרי שונה מה שהייתה לו מקורה. כדוגמה אני אומר, נחזור לנשמה שלנו. האלוקים נתן בכל אחד מאיתנו נשמה טובה. וכל יום בוקר אנחנו נשמה תורה שנתת בי. נתת בי נשמה תורה. מה קורה עם הנשמה הזאת שהיא נכנסת בתוך הגוף שלנו, בתוך המציאות, והיפח באפיו נשמת חיים? כאן מתחילות בעיות, הרבה בעיות. בוא נראה את זה בתוך. נשמתנו הלא תאורה היא כי מקורה באלוקים, המקור שלה נשמה אלוקית. חלק אלוה ממעל. רבת חיים היא במקורה העליון במחשבתי, הרוחני, רבת אורה ורבת תפארת. אבל, למרות כל זה, גודלה ותפארתה של אותה נשמה תאורה, חוסנה והדרה, גלוי הוא בעולם הרוח העליון. שמה הוא גלוי. כאן, בארץ, בגוף, בחיים, ביום יום, נשמה הזאת פתאום נעלמת, מסתתרת, לא ניכרת בכלל, לפעמים. וכאשר התחילה להתקשר בעולם של חיים המעשיים, דהיינו, ירדה לגוף האדם, או ירדה לחיי המעשה, לא משנה, באותו רגע הנשמה הזאת נעלמת, כביכול, היא לא נעלמת, היא קיימת, אבל היא מתמלה מה שאומרים בקליפות, בלבושים, בכיסויים, כל מיני דברים, ולא רואים אותה. ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, נצטרפה עם דאגותיו ותרדותיו של הגוף, נסתפכה בסבכי מלחמת חייו הקשיים של כל אדם, ואף כי בזה, רק בזה, הלא עלתה בידה של הנשמה להרשים את רשמי פעולותיה על עולם מגושה מובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית, אבל הלא ענפיה נתפשטו, התרחקו כל כך, התפשטו משעוד הענף התרחק מהשורש, נתפשטו בהכרח במורד כזה עד שהסתגלה אלה המפעלים ותוכן החיים המוגבל בהגבלת בשר ודם, ומתוך כך קהו מאורותיה של הנשמה, ופתאום אתה מוצא את עצמך בחושך. בלי נשמה טובה לכאורה, היא קיימת, אבל היא מוסתרת. ולא רק זה, אתה לפעמים מוצא את עצמך מתוך הבחירה העצמית שלך, החופשית שלך, ברע אפילו. הפך מהאור, אתה מוצא את עצמך לפעמים במציאות שלא לא, לא חשבת שתגיע לשם.
למה?
אתה שואל אותי?
כן.
תשאל את הקדוש ברוך הוא, מה, מי אני?
לא, יש
לי
שאלה לך. זה הקדוש
של הבחירה, אני חושב.
יש
לי
שאלה,
סליחה.
איך אתה יכול לעשות, אני
רוצה להבין
מה
שם, אבל רוצה שם... לא, דיברת מהר מדי בשבילי.
מה?
דיברת מהר, לא הבנתי. לא יוצא לך, לא נורא. יש קורס מיוחד, אתה יכול ללמוד.
אני אומר, איך אתה מרגיש, איך אתה עושה
שהשם... מדבר אליי, זה מה שכתוב בתורה, זה מה מדבר אליי, לא רק אליי, לכולנו. מה זה התורה? זה דבר השם אלינו. ושם, כשאתה לומד תורה, אתה בעצם לומד את רצון השם, מה הוא מתכוון. אז באמת, השאלה היא מצוינת. למה? למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כזה, לכאורה, שאתה לא רואה טוב. אין לך, אדרבה, אתה עצוב, אתה לא רואה טוב, לא רואה נשמה, לא רואה שום דבר. לפעמים אתה באאוט גמור. קוראים לזה באסתר פנים. חושך. חושך נפשי, חושך נשמתי. למה אתה מגיע לדבר כזה? למה אתה מאפשר אלוקים בכלל את הדבר הזה? גם באופן אישי, גם באופן היסטורי, לאומי. למה הדבר? זאת שאלה טובה. רמח"ל, שהוא שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, אתה אמרת לגבי הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בגן עדן. גן עדן זה מקום, מותק של מקום. מקום יפה מאוד. שמה, בדקתי פעם בגן עדן, הכל טוב, הכל מתוק, משהו משהו, כמעט כמו מכון מאיר. גן עדן.
אין דבר כזה.
אני אומר, חולם זה מעל גן עדן.
הסתכל במכון מאיר ובנה
את גן עדן. באמת, האלוקים רצה, זה האידאה, נו מה. הוא בניחהו בגן עדן, כתוב על האדם הראשון, ניחהו בגן עדן, אבל יש שם הערה מיד אחרי זה, לעובדה ולשומרה. אתה בגן עדן, אל תהיה פסיבי. אתה לוקח אחריות גם בגן עדן. גם בגן עדן. למה? בשביל הקדוש ברוך הוא, זה מה ששאלתי אותו, הוא אומר, הבחירה החופשית זה דבר מהותי, זה לא דבר צדדי. המהות של האדם, בניגוד לחיה שהיא אימפולסיבית וכו', המהות של האדם זה היכולת לבחור בין טוב לרע. ומכיוון שהיכולת הזאת, הבחירה החופשית, היא דבר מהותי, למרות שהסיכוי שתבחר ברע הוא שווה בדיוק לזה שתבחר בטוב, אבל לפי החשבונות של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני לוקח את הסיכון הזה, שהאדם גם יבחר ברע ולא רק בטוב, ומיד האדם הראשון חוטא ומוכיח לנו ולכל העולם כולו, שבאמת הוא נכשל בעניין הזה שהוא בחר בעץ הדעת טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע. ודרך אגב, אנחנו מתקרבים לראש השנה, אז ראיתי אצל הרמח"ל, בעניין הזה הוא מסביר את כל העניין של תקיעת השופר סביב העניין הזה של הטוב והרע והבחירה הזאת. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיע אל הטוב בכוחות עצמנו ולא נהיה מפונקים. שלא נאכיל, לא יאכיל אותנו, אתה אומר, כי טוב שאתה מגיע, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. טוב שאתה מגיע מתוך מאמץ, מתוך השתדלות, זה טוב לגמרי ברמה אחרת מאשר אתה מאכילים אותך עם כפית כל הזמן, ואתה לא מתאמץ להגיע אל הטוב הזה. זה לא טוב עצמי, זה טוב שבא לך כאילו מהצד. הרעיון הזה, שהאדם הוא יצור בעל יכולת להגיע אל הטוב בכוחות עצמו, זה מהות האדם. בצלם אלוקים עשה את האדם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים שיש לו בחירה חופשית, וחיבה יתרה נודעת לו, אומר רבי עקיבא, שהוא יודע שהחיים שלו בידיים שלו. זה שאתה יודע שיש לך אחריות, זה שאתה יודע שאתה יכול להאיר את נשמתך או להפיל את נשמתך, אתה יכול לבנות, אתה יכול לעשות, זה ערך עליון הדבר הזה. אני לא יודע מה, אם מישהו פעם היה עובד באיזה עבודה, מישהו יצא לו לעבוד פעם באיזה עבודה? מה, באמת, טוב מאוד. למה אני אומר? תארו לעצמכם שאדם אין לו עבודה, יושב בבית ואין לו מה לעשות. כל היום אשתו אומרת לו, תאכל, תאכל, תאכל. אתה יודע, אני כבר אוכל, נו. אין לו מה לעשות. איך אמרת, משתגע.
היא לא אומרת לי כזה דבר, כמראש.
הבטלה אבי כל חטאת. סליחה, אני נותן, ממחיש את הרעיון של האדם הראשון.
פרעו ידע את זה גם.
כן, נכון. פרעו גם את זה. אבל למה אני אומר את הדבר הזה? זה נכון. הקדוש ברוך הוא מערים עלינו קשיים. שנעבוד. שלא נתבטל. שנתמודד. זה מעלתנו, זה מדרגתנו, זה המהות של האדם שבנו. אדם שאין לו אתגרים, ואין לו קשיים, ואין לו זה, על פניו הוא אדם, הפינוק הזה נאמר, בסופו של דבר משעמם לו ואין לו עניין בחיים, הוא ממש מסכן ואומלל, כי הוא נגד המהות שלו כאדם. כן? אבל בוא נחזור לעניין שלנו. הוא אומר, אותה נשמה טהורה שאלוקים נתן בכל אחד ואחד מאיתנו, הסתפכה בחיי המעשה. ותוך כדי חיי המעשה, מאבד האדם את האידאה, את הנשמה, את הדברים האלה. זה ידוע הדבר הזה. לפעמים אדם מתחתן, מקים בית, מקים משפחה. אשתו אומרת לו, לך תעבוד, תביא פרנסה, היא צודקת או לא?
כן.
100%. אבל הוא הצליח בעסקים. איך אומרים? איש עסקים. מתחיל לעסקים, בהתחלה מרוויח הרבה כסף, הוא אומר, עוד יותר אפשר להרוויח. הוא אומר, איפה? בחוץ לארץ. מתחיל לנסוע לחוץ לארץ. בסוף הוא נוסע ונוסע ונוסע, ולפה ולשם וזה. אחרי 40 שנה הוא מתעורר, איפה המשפחה שלי? אין לו ילדים, מתגרש מאשתו. אומר, אין לי בעל, הבעל לא רואים אותו בכלל. למה? הוא איבד את מה? את האידאה, את הנשמה. אתה הלכת לפרנס את מה? את משפחתך. ונשאבת לתוך הביזנס, לתוך העסקים. ופתאום אתה שכחת את העיקר של מה הלכת לעבוד. ואז מתחיל לכל הטרגדיות, כל העניין. זה מובן הרעיון. סליחה, זה משל, אני משל לגבינו. אנחנו התחתנו עם העולם הזה. לפעמים אנחנו כל כך הסתבכנו בעולם הזה, בעולם של עשייה, בעולם של קשיים, של טרדות, של בעיות, של כל הדברים כאלה, ושכחנו בשביל מה נולדנו בכלל. הרי נולדנו של להיות אנשים טובים, נכון? והסתבכנו בחיים. והטוב הזה זה הנשמה שלנו. ופתאום מצאנו את עצמנו באוט גמור מהדבר המהותי שלנו כבני אדם. אנחנו נהפכים לא נפחים לבני אדם.
איבדנו את המטרה.
איבדנו את השורש, את הרעיון הראשוני, את מה ש... את החזון. ואז מה באים למכון מאיר? עושים תשובה. היה כאן פעם איש הייטק, לפני כמה שנים זה היה. היה משבר בהייטק. פיתרו אותו מהעבודה. החברה שעבד בה, היא התפרקה. הוא מהנדס, אדם חשוב וכל זה. אבל אמרו לו יום אחד, אין עבודה, לך הביתה. אז הוא בא, אומר, טוב, אם כבר אין עבודה, אני אבוא למכון מאיר. אז הוא בא לכאן כמה חודשים, ויום אחד הוא אומר לי, תראה, דוב, אני רוצה להגיד לך, תודה רבה שפיתרו אותי מהעבודה. שאלתי אותו, למה, מה קרה? הוא אומר, סוף סוף אני נושם. סוף סוף אני מבין. אני מבין את החיים שלי. קלטתי את החיים שלי. איפה הוא לא היה, הוא אומר, שלחו אותו ליפן, שלחו אותו לפה, שלחו, כל העולם מסתובב. פתאום הוא אומר, איפה אני? אבל אני עצמי, איפה אני? פתאום הוא מתחיל לנשום. הוא עשה תשובה, לא שהוא דפק על הלב, אבל הוא קלט בעצם שהעבודה זה אמצעי, זה לא מטרה. והוא חזר למטרה, מטרה להיות בן אדם טוב. חזר לאשתו, חזר לילדים, חזר לעצמו, חזר לכל... זה מובן הרעיון. זה מה שאומר כאן, זה כל אחד מאיתנו דרך אגב. השם נותן לו נשמה טובה, אבל החיים מסבכים אותו עד כדי כך, שהוא שוכח את הדבר המהותי, את הנשמה שלו, את הטוב שבו, הוא מסתבך בתוך כל עולם, עולם העשייה. והוא עם זיו אורם של אותם הנשמה, ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התהייה הרבים אשר בחיים האנושיים, והאדם מתחיל להיות מה שנקרא תוהה בדרכי החיים. תוהה בדרך שואל את עצמו מה אני עושה, לאן אני הולך, מה המטרות שלי, מה הכיוון שלי, כל זה, מתבלבל, מסתבך וכל הדברים האלה. אמנם, איננו נקראים אל התשובה, אמרנו תשובה לאן? לחזור אל השורש, אל המקור. ובת קול יוצאת מהר חורב ומחרדת ואומרת, אוי להן לבריות מעלבונה של תורה, בתורה אתה תמצא את התשובה המהותית שלך כאדם. שם תגלה את נשמתך. אם הכה גלים בלבבינו, ומזמן לזמן, ובייחוד בימי התשובה הימים האלה, הננו שמים אל ליבנו כעת לעשות להשם, לקפוס את עצמנו, וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה. כלומר, מה זה לשוב בתשובה? חוזרים למשל העץ. לקשר את הענפים של החיים, כל פרטי הפרטים של החיים המתגלים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות, בכל המידות אשר לנו, לאן? אל מקור שורשם, אל השורש. ומהו השורש של כולנו? מה השורש של כולנו? קודם כל עצמך, להיות בן אדם. להיות בן אדם, לא להיות עבד. רק עבד השם. לא להיות עבד ליצרים, לתאוות, לכל מיני לכבוד, לכל מיני דברים אחרי, אדם פשוט משתעבד ומאבד את עצמו, מאבד את המהות שלו כאדם. רק אם אדם שם אל עצמו, הוא יכול גם לשוב לרצון השם. אני מדבר כאן ברמה האנושית, לא ברמה הדתית או משהו כזה. קודם כל תהיה בן אדם. אז הוא שב אל עצמו, אל טהרתם, טהרתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה, אל אצילות כבודה, ומקור אור חיה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. עד לכאן זה באופן פרטי נאמר, אבל כמקרה הנשמה בגוף האישי היחידי, ככה הוא מקרה הרוח המחולל תנועה בקרב עם שלם. כמו שאמרנו, נתן דוגמה הקומוניזם וכל הדברים האלה, נעלמה האידאה, התפורר הכל. הוא אומר ככה לגבי האומה שלה, גם עם ישראל. תנועתנו הקדושה, הוא מדבר על תנועת התחייה הלאומית שלנו. תנועתה של התחייה הלאומית שיבת ציון, היסוד שלה, האידאה שלה, הראשית שלה נאמר, ראו עינינו כי היא נאצלה מראש מקדם ממקור הקודש, מתוך השקיקה האלוקית אשר היא מפעמת בכנסת ישראל, העומד בלי ערף, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירנו אל חי. זה מתחיל מאברהם אבינו, אני מוכרח לומר. אברהם אבינו, השם אומר לו, לך לך. אומר רש"י, לעצמך, לטובתך, להראות את טבעך בעולם, לך לאן? לארץ ישראל. ואברהם אבינו הולך לארץ ישראל. ושם יש לך לגוי גדול, שם תהיה אברהם אבינו. כאן אתה הצל של עצמך, באור כסדים, במקום הלא טוב הזה שהוא היה שם. והוא הולך לארץ ישראל. אבל לא רק הוא הולך לארץ ישראל, אני מוכרח לומר, כולנו הולכים לארץ ישראל. אנחנו המצעד הכי ארוך בהיסטוריה של אברהם אבינו, שאלפי שנים העם הזה צועד לאן? לארץ ישראל. למה? למה? הוא אומר לו, שם, בארץ ישראל, תהיה ברכה, היה ברכה. נברכו בך כל משפחות האדמה. שם אני אגלה את הנשמה שלך, את טבעך, הטבע שלך. אתה אדם טוב, ממך יצא רק טוב לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. ואברהם אבינו עושה את הצעדים האלה. הוא הולך למקום, הוא שב אל המקום ששם שם מקור כל הטוב, זה בארץ ישראל. גם הציונות, או התחייה הלאומית, כל הדברים האלה, צריך לדעת, הראשית של כל התנועה הזאת, זה אותה מגמה של אברהם אבינו. זה לא, המגמה הזאת לא... לא נעלמה, היא קיימת כל הזמן, גם כשלא ראינו אותה ולא רואים אותה. ועוד לפני התנועה הציונית, נאמר, היו גדולי גדולי חכמי ישראל, שהם צעקו וזעקו, קומו ונעלה ציון. הידוע, המפורסם, רבי יהודה הלוי, עם הקינות שלו וכל הדברים האלה. ציון, לא תשאלי, לשלום אסירייך, כל הדברים האלה. אבל גם לפני שקמה תנועה מדינית, תנועה ציונית, כן. היו לפני זה רבנים גדולים, צדיקי עולם, שדפקו על השולחן ואמרו, הגיע הזמן, הגיע לעת לחננה, בואו נעלה לארץ ישראל, כמו רבי יהודה אלקלעי, כמו רבי צבי קלישר ואחרים, ועוד לפניהם, הגאון מווילנה ובעל שם טוב, הרמב"ן והרמח"ל וכולם, אמרו, חבר'ה, בואו נחזור הבית, חלק מהם, לא רק נהיה דורש, גם נהיה מה עושה, הם עלו בעצמם, בכוחות עצמם, עלו כאן לארץ ישראל. למה? אמרו, זה המקום שבו מתגלה השכינה, זה שמתגלה אור השם, שם נהיה אנחנו, שם נתגלה נשמתנו של האומה כולה, תתגלה במקום הזה. זה מה שהרם מתכוון כאן, שהוא אומר, כמו התשובה הפרטית, ככה התשובה הלאומית, הנה, באים לקחת אותי. איי, 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 איי. באמצע השיעור, לא יפה. טוב, אני אסיים את זה. ההמשך של המאמר, אולי נספיק ללמוד משהו בשבוע הבא, שהוא שואל שאלה פשוטה. אם כן, אם שבאים לארץ ישראל צריך להיות השיא של התגלות האידאה, הרעיון, השפע, הברכה והטובה, למה זה לא כך? למה דווקא בארץ ישראל נטישת הדת? וביתה בכל דבר קדוש וכל הדברים האלה. הוא שואל את השאלה הזאת. והוא נותן גם תשובה, וזה אני משאיר לכם כישורי בית. אני אגיד את זה בראש ראשי פרקים. ירידה לצורך עלייה. לבנות מולדת, לבנות מדינה, אתה חייב לעסוק בחומר. אתה לא, אני כבר גומר. אתה חייב לעסוק בחומר. אתה רוצה בית, צריך לבנות אותו. גם הבית הלאומי. הדור שלפנינו וגם הדור שלנו עוסק בבית. אבל הנשמה לא הלכה לאיבוד. אנחנו דור של עשייה. הכל נמדד בסטטיסטיקות. כמה כסף, כמה פה, כמה שם. הכל כסף, כל חומר. אבל מעבר לחומר הזה, האידאה לא הסתלקה, היא קיימת. ובמשך הדורות יותר ויותר תתגלה. על זה תמצית העניין. לכן הירידה היא מוכרחת, היא לא בחירית. זאת אומרת, זה שהוריי למשל, אבי זכרונו היה פועל בניין, אני גאה על זה. הוא עבד קשה מאוד, למרות שהוא התרחק באמצע חייו מהמסורת, מהדת, אבל בסוף חייו הוא חזר למסורת ולדת וכל זה. אבל הוא בנה את המולדת, פשוטו כמשמעו. אם הוא לא היה בנה את המולדת, אם הדור שלו לא היה בנה את המולדת, ספק אם היינו היום כאן. אנחנו עוברים איזה מעבר אחד מעם רוחני שישב בגלות לעם שבונה בית. ועכשיו הדור הקרוב, הבא אחרינו, יבנה את הנשמה, יגלה את הנשמה, הוא קיימת, יגלה את הנשמה בתוך הבית הלאומי שלנו. במהרה בימינו, אמן.